עמוד כ"ט, שער ענווה, וכן לרשעים מראים עבירות שלא עשו, כשיאמרו, הלא, לא עשינו. ישיבו להם, אלו העבירות עשו אותם, שסיפרתם עליהם לשון הרע, וניטלו מהם, ונתווספו עליכם. אם כן, פעם שעבר ראינו את החשבון הזה, את החשבון של קיזוז העבירות והמצוות, איך הוא נעשה, ניסינו להבין את הטעם המוסרי לדבר, ניסים להבין את הטעם המוסרי בדבר, לתת לזה איזשהו טעם, זה לא הטעם הבלעדי, אבל בכל אופן, טעם לשבח יש בדבר. ניסינו להסביר שמי שאומרים עליו לשון הרע, מי שאומרים עליו לשון הרע, הוא למעשה מקבל את הזכויות של זה שאמר עליו לשון הרע. מי שאומרים עליו לשון הרע ושתק, זה מראה שהוא בעל ענווה. כן? וזה שאמר עליו לשון הרע או שם רע, זה מראה שהוא... כן, שהוא למעשה לא מוכשר שתנוח עליו הברכה, מכיוון שיש לו עין רעה. לכן, המצוות הולכות ונודדות ממנו, כי המצוות לא יכולות להתאחז, האור האלוקי, לא יכול להתאחז במקום שאין בו כלי. האדם שאומר שם רע או לשון הרע, פירוש דבר שהנפש שלו היא לא כלי מוכן להחזיק ברכה. לכן המצוות נעלמות ממנו, מסתלקות ממנו, ומחפשות את המקום הראוי להם. ומי הוא המקום הראוי להם? אותו אדם ששמע לשון הרע או שם רע על עצמו, וכן, לא נע ולא זע, לא תקף, לא פגע בזה שאמר עליו. זה מורה על ענווה. ומכיוון שהוא בעל ענווה, הרי הוא כלי מחזיק ברכה. כלי מחזיק ברכה. זה היה החשבון. וזהו שנאמר, וישב לשכנינו שבעתיים אל חיקם, חרפתם אשר חרפוך השם. חרפתם אשר חרפוך השם. הם חרפו וחרפו אותנו, ואנחנו לא זע ולא לא נע ליבנו מלעבוד אותך. אם כן, כל מה שהם עשו לנו ישוב על ראשם. חרפתם אשר חרפוך השם. כי כל המחרף הצדיק, כאילו מחרף השם ברוך הוא. בשעה שמחרפים את הצדיק, מחרפים את תופעת האלוקות שנמצאת, כן, בתוכו. את אותה מציאות השם שהוא מקרין, כן, מתוך התנהגותו, מכיוון שהצדיק הוא מצדיק את השם יתברך, עצם זה שהוא מצדיק את השם יתברך, פירוש הדבר שכל הליכותיו הם בקודש, וממילא נוכחותו היא מבשרת, כן, מראה, מוכיחה את מציאות השם יתברך, וברגע שמחרפים את הצדיק, מחרפים את השם יתברך, כן, ההתנגדות למציאות השם יתברך, היא באה לידי ביטוי כאשר מחרפים את הצדיק. והשבש חינתנו שבעתיים החרפם, אל חיקם, חרפתם אשר חרפוך השם. הם חרפו אותנו, אבל למעשה הם מחרפים אותך. כשמחרפים את עם ישראל, מחרפים את השם יתברך. כי עם ישראל בעצם נוכחותו ומציאותו הוא חיה מוזרה. חיה מוזרה ברקיע וישראל שמה. עם ישראל חיה מוזרה. כן? עם מוזר מאוד מאוד. נבדל מכל העמים, אשר בחרבנו מכל העמים, צריך להבין. המוזרות הזו, השוני העצום שיש בינינו ובין הגויים, הוא גדול מאוד. לפעמים אפילו אנחנו לא יכולים לעמוד בפני השוני הזה, קשה לנו לקבל אותו. קשה לנו מאוד מאוד לקבל אותו, עד כדי כך שלפעמים אפילו אנחנו מחרפים את עצמנו, או מבזים את נקודת הסגולה שלנו, בגלל שקשה לנו מאוד לסבול ולקבל את הייחודיות שלנו. קשה לנו מאוד. כן? ודאי וודאי שבעם ישראל אין קבלה בנחת ובשמחה את הייחוד שלנו, כמובן שדבר הזה מקרין גם על הגויים. ואז הם מתנגדים לנו שבעתיים, כן? אנחנו מתנגדים לעצמנו והם מתנגדים שבעתיים. מכל מקום, ההתנגדות לעם ישראל, בין ההתנגדות היא התנגדות שלנו לעצמנו, בין אם ההתנגדות זה שלהם אלינו, תמיד ההתנגדות היא על נקודת הייחוד והסגולה שמייחד אותנו מכל העמים. למה נקרא שמם? שמו הר סיני, שממנו ירדה שנאה לאומות העולם על ישראל. אז סיני זה מקום ההבדל. סיני... מעמד הר סיני, הוא יצר את ההבדל התהומי והמהותי בין עם ישראל לאומות. ההבדל הזה, יש זמנים שהוא גורם לאומות להתנגד, ויש זמנים שהוא גורם לאומות להתחבר אלינו. לעתיד לבוא שמלא הארץ דעה את השם, אז ההבדל הזה הוא דווקא יהיה הבדל שיסמן לגויים את נקודת השאיפה שלהם. כן? ואמרו גויים רבים, לכו ונלכה, נעלה להר השם, נלכה באורחותיו, ותפסו עשרה. כן, נוכרים או גויים בכנף איש יהודי, זה יהיה מצב שיעתיד לבוא. כבר היום אפשר לראות פה ושם ניצנים, ניצוצות, ניצנים ראשונים של הערכה והרצה של עם ישראל. עדיין זה לא רווח, עדיין ההתייחסות לייחוד שלנו היא יותר על דרך השלילה וההתנגדות, אנחנו רואים את זה, יש כאלו שמתנגדים בגלוי, כמו המוסלמים, יש כאלו שמתנגדים בסמוי ובתחבולות, כדוגמת עשיו, כן? שהוא תחמן, כן? הוא מעמיד פנים של צדיק, ראו שאני טהור, זה הנצרות, כן? שהיא פושטת תלפיה ואומרת, ראו שאני טהור, אני מבקשת לעזור לעם ישראל, אני רוצה לסייע לו, שולחת לו כספים, זה לא אני שמזיקה לו, הכל בהיחווה, הכל, אבל הזרוע הארוכה שלה היא בסופו של דבר באה לידי ביטוי. בכל אופן, מחרפי עם ישראל למחרפי השם, כי כל המחרף הצדיק כאילו מחרף השם ברוך הוא, כי אויבי ישראל נקראים אויבי השם בכמה מקומות. ועל זה הזהירנו בתורה. זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך. כן? מה הוא עשה למרים? מכיוון שמרים ביזתה את משה רבינו, שטענה כנגדו מדוע הוא פורש מן האישה. כן? היא ביזתה אותו, לא הכירה ולא הודתה במעלתו המופלאה. בזה למעשה היא כפרה בהתגלות האלוקית במשה רבינו. כי ריבונו של עולם התגלה בו במדרגה כזו שהוא צריך לפרוש מן האישה, מכיוון ששכינה מזומנת לו בכל עת, הוא צריך להיות מוכן תמיד להתגלות השכינה, לכן הוא צריך לחיות חיים אחרים, כן? והיא לא הודתה במעלתו, היא חרפה אותו. למעשה היא חרפה את המעלה שהשם יתברך הניח במשה רבינו. הטענה שלך זה לא על משה, הטענה שלך זה על השם יתברך. על השם יתברך. לך לאומן שעשאני. אתה אומר עליי שאני מכוער, לך לאומן שעשאני. אם אתה מחרף אותי, את האופן שבו נבראתי, את צורת הפרצוף, את קלסטר הפנים שלי, אתה בעצם אומר שריבונו של עולם ברא כלי שהוא לא יכול להתגלות בתוכו. איך אתה מדבר? לך לאומן שעשני. הוא אומן. ואומן, זה משהו גדול. ייתכן שאומן יוציא מתחת ידיו כלי שאינו מתוקן? גם אם הוא נראה לך לא אסתטי? אז מה? הדבר הלא אסתטי הזה יש לו תפקיד? גם חזיר זה לא אסתטי. יש לו תפקיד עצום? כל אחד ייפה לו הקדוש ברוך הוא אומנותו בפניו, כל אחד נאמן ומסור לתפקידו, וגם האדם שנראה כפי שהוא נראה, יש לו תפקיד בעולם, וחיפושית הזבל היא מיותרת, ודאי שלא, יש לו תפקיד נהדר. אז אתה מחרף את השם? ודאי וודאי כאשר אתה מחרף את היפים, את היפים בהליכותיהם, בהנהגותיהם, כאשר אתה מחרף את היפים האלו, את יפי הנפש במובן האמיתי, כן? ודאי וודאי שזה חרפת השם יתברך. מבזה את אופני הגילוי שלו. זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך. לפיכך, מי שסובל בזיינו ושותק, ניכר שהוא ענב. הוא מוסר משפטו לשם יתברך. זה נקרא שהוא ענב. הוא מוסר משפטו לשם יתברך. כן? השם יעשה איתו את המשפט, ואני, ידי, לא תיגע בו. כן? זה המשמעות של ענבה. ענב פירוש הדבר שאני יודע שאני כל כולי בעצם כלי, כלי שדרכו מתגלה השם. השם רוצה, הוא ינקום את נקמתי מאחרים. אני לא מרים יד, זה לא עסק שלי. אני פה לשרת את השם יתברך. הוא מתגלה דרכי. פוגעים בי? פוגעים בי? יש פעמים, אני אגיד זה בהמשך, יש פעמים שכמובן צריך להתנהג במידת הגבורה, כן? וצריך להתנגד לרשעים וכן הלאה. אבל במקומות שאין צורך בדבר, שזה לא מתאים, הענבה, סבילת הביזיון, היא הדרך הנכונה. כן? סבילת הביזיון ושתיקה. לפיכך מי שסובל ביזיונו ושותק, ניכר שהוא ענב. ניכר שהוא ענב. במיוחד מקום שאין תועלת לבוא ולומר כנגד הרשע מילים. זה לא יעזור שום דבר. הוא יגביר את ביזיונו. כן? הוא יגביר את המריבה שלו. זה לא מועיל. אז אני מוסר משפטי לקדוש ברוך הוא. מלפניך משפטי יצא. זה מדרגת הענבה. מלפניך משפטי יצא. כך אומר דוד לקדוש ברוך הוא. קח את משפטי, תשפוט אותה. אני לא מתעסק, לא מתערב כאן. כן.
אמרנו שסבילת הביזיון ושתיקה כתגובה היא הענבה, אבל יש, כמו שאמרנו, סוגים של ביזיונות מסוימים שאסור לסבול אותם. איך באמת יש את ההבחנה בין ביזיון שהוא נסבל לבין ביזיון שהוא בלתי נסבל?
אני צריך לזהות איפה הקדוש ברוך הוא מסר לי את התפקיד הזה. איפה השם מסר לי את התפקיד לפעול, ואיפה הוא אמר לי, שתוק, אני אפעל. כן? צריך להרגיש. ועמת המידה לבדיקה של הדבר הזה, זה לפי, כן, הבדיקה האם הדבר הוא אפשרי או לא אפשרי. כן? איפה שאני לא יכול, איפה שאני לא יכול לפעול, אני משאיר את הדבר לריבונו של עולם. כן? אני צריך לשפוט את היכולת שלי על פי עמות מידה רגילות של השתדלות, איפה אני יכול להשתדל, כן? איפה יש ביכולתי, מבחינה פיזית, מבחינה נפשית, איפה שאני לא יכול, אני שותק ואומר לריבונו של עולם, אתה פועל. לא קצרה ידך להושיע ברב ובמעט. ולא בתוך איזו טיפשות של אגו, של אגואיזם, כן? של איזה מין אגו מנופח, לבוא ולפעול פעולה, ובסוף לגרום לרשע להתגבר כפלי כפליים, ולאבד הרבה טובה. הוא יכול לפגוע בי, הוא יכול לפגוע גם באנשים נוספים, כתוצאה מזה שהתנגדתי לו. פה צריך לשתוק, לסבול את הביזיון. יש הרבה דרכים למקום להושיע אותי. לפעמים הוא מצפה שאני אעשה את הדבר. כן? לפעמים. כן? כמו שהוא זימן את האריה לדוד המלך וגם לשמשון, הוא זימן להם את האריה כדי שיתגברו עליהם. כן? ובזה היה מופת וסימן שהם יושיעו את עם ישראל תשועה אחרת. כן? כל אחד מהניצחונות האלה על בעלי החיים האלו, גם אצל דוד, כן? כן? עיקה את הארי ביום השלג, כמו שכתוב. לא לחינם הוא עיקה את הארי. ידע דוד שלא סתם הזדמן לו הניצחון הזה. זה סימן לישועה אחרת שיעשה בתקופת גוליית. כן? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מרמז לאדם מתי לפעול, מתי לא.
אני יכול באמת להגיש שכאילו מישהו בא לבזות אותו, אז הוא יכול לשתוק, הוא יכול לא לשתוק. הוא יכול תמיד להגיד טוב, עכשיו זה לא הזמן לשתוק. קשה מאוד להגיע להבחנה הזאת.
זו גוף המידת הענווה. מידת הענווה היא זו ש...
יכולת להבחנה בעצם.
כן, מידת הענווה היא זו שמגלה איתו. ענווה אמיתית. ענווה אמיתית. כן. ואמיתי, יש גם עמות מידה מוסריות פשוטות, כן? חכם עינה וראשו, פשוט להסתכל ולראות מה התועלת בתגובה, האם להגיב, איך להגיב. זה דברים שעומדים על הפרק הידוע, כן? בימינו אלו, כן? יש הרבה דברים שדורשים תגובה, לפעמים דורשים תגובה מאוד חזקה, ואנחנו עומדים במבחן עצום, איפה לשתוק, איפה לדבר, זו שאלה גדולה, זו שאלה גדולה. קשה מאוד לפרט, כן? או לומר פה דברים ברורים בעניין הזה, כל מקרה לגופו, כל אדם לגופו, אלא דברים פשוטים. אבל יש עקרון, מתי שותקים ומתי מגיבים. כן.
מתוך מה שאמרת, אז כאילו אני מבין את זה גם, הרבה פעמים יש מצבים באמת שאתה לא מגיב, ברור שלבוא ולתקוף חזרת השני ולגרום לעוד מריבה, זה ברור שצריך לראות בשכל וזה לא מה שמדובר. אבל אני אומר, נגיד, מצב שפתאום, וואלה, אתה נמצא בחברה וכאילו הם עמדו אותך בפינה שאתה יצאת ממש על הפנים וכאילו, ויצאת מאוד גרוע. זה אומר לבוא ולהגיד, לבוא ולהתחיל לריב עם השני זה ברור שלו, אבל מצד שני לבוא ולהגיד מה שאתה אומר, להגיד כאילו, אפילו להגיד משהו, אני מעדיף לו להגיד. כאילו אני אומר, יש, אפילו מה שנשמע אפשר לחשוב שבאמת עדיף לעולם לא לדבר כלום ולא להגיד שום.
לא, לא לעולם, לא לעולם.
כאילו...
לא, כן, בדיוק, אבל החשבון הוא פשוט מאוד. זאת אומרת, העיקרון העל בסיפור הזה הוא פשוט. כל מקום שהפעולה שלי היא מרבה כבוד שמיים, כל מקום שהפעולה שלי היא מרבה כבוד שמיים, כן? שם אני צריך להגיב. אם יש לי את הכלים, את היכולת הנפשית, המעשית, לעשות פעולה שתרבה כבוד שמיים, יכירו בידו כולם, כן? שהשם יתברך הוא. פה אני צריך לפעול. במקום שאין בכוחי להרבות כבוד שמיים, לא אני הצינור כרגע, אין לי את היכולת לזה, אני צריך לשתוק. הקדוש ברוך הוא ברצונו יתגלה דרך כלי אחר. הוא יתגלה דרך כלי אחר. הוא יתרן שהוא יעקוף אותי ויתגלה דרך פלוני. והוא ישליח לישועתי. אבל אני לא כלי מתאים לזה. הפעילות הישירה היא לא צריכה לבוא ממני. ואפשר לראות. דוגמה. אני שומע שמישהו מבזה אותי. עכשיו, אני רוצה למחות על כך. אבל אם אני אמחה על כך, אני אכעס. אם אני אפתח את פי עכשיו, אני אכעס עליהם. אל תדבר. תודה רבה. אל תדבר. אם אתה תכעס, לא ירווח את הדבר, כי חיללת שם שמיים. חיללת, קודם כל חיללת שם שמיים בתוך נפשך שלך, שנתחלל שם שמיים בתוך הנפש שלך. כלומר שהטוב הפנימי שלך כרגע, כן, הוא למעשה רמוס, חסום, לא יכול להתגלות. כדרך מידת הכעס, הטוב לא מתגלה. שלא לדבר על כך שבסביבה הקרובה לך, כל מי שראה אותך מתנהג כפי שאתה מתנהג, ודאי וודאי שבזה לא פרסמת את השם יתברך ולא הרכבת אותו על כתפיו, ודאי, על כתפיך, ודאי שלא, אתה לא מרכבה לשכינה באותו הרגע. כן? יצרת מציאות של חלל, חילול השם. חילול, חלל, שהשם לא מתגלה בתוכו. כן? או שהשם עצמו נתחלל, כן? עבד מתוכנו. כן? עבד מתוכנו, והוא לא מתגלה פה, כן? בארץ, כעת. אתה יצרת את החלל, אתה יצרת את המציאות של וקום, כן? אין וקום, כמובן, אין ריק. במקום הטוב שהיה אמור להתגלות, התגלה רע. כן? והקרקע והרע הזה הוא מצא, הוא קרקע פוריה להתפתחות של דברים שלילים נוספים. כתוצאה מזה, כן? זה יכול להיות שרשרת שאחרי זה מתגלגלת עוד ועוד. זה יכול ליצור מריבה גדולה, זה יכול ליצור קלקולים עצומים, קשה לדעת איפה דברים יכולים להיגמר. וכל זה למה? כי לא היית ראוי להגיב. לא היית ראוי, לא היית מוכשר, נפשית, מוסרית להגיב. אז מה? מה נגיד לדבר כזה? חכם עינה וראשה? כן. אז אנחנו לא אומרים לשתוק תמיד. לא אומרים לשתוק. יש פעמים שאנחנו מחויבים לנו, מחויבים להשיב. כן? פעם הלכתי לרב אליהו, שאלתי אותו איזו שאלה מסוימת. כן? אפשר להגיד, אני יודע מה. נגיד, יאללה, נו. שישמעו גם בבית, נגיד. כמה עשרות ששומעים בבית, שישמעו. בסדר. סיפרתי זה פה פעם, אני יודע, אני אספר עוד פעם. וזו דוגמה מופלאה ביותר, כן? דוגמה מסוימת, פרטית, כן? שלי. אבל לראות איך הרב אליהו פסק, כן? בעניין הזה. אז אני שאלתי אותו לגבי הלימודים פה במכון אורה, ללמד בנות. אתם יודעים שזה לא דבר פשוט. כל אחד יודע שזה לא דבר פשוט. ולא רק יודעים, אלא גם מרגישים שזה לא דבר פשוט, אבל העבודה היא חשובה. יש הרבה מה לעזור, מה להועיל, מה להדריך את הבנות. זה דבר מאוד מאוד חשוב. לא פחות מאשר כאן. לא פחות. ויש את הסערת הנפש הפנימית. כן? מצד אחד מרגישים את החשיבות, מצד שני מרגישים דברים אחרים. זה לא דברים שתים. אדם הוא רק אדם, כן? רק אדם. יש לו את הצדדים האנושיים שלו. ותמיד זה עומד לשיקול. האם הרווח הוא כנגד ההפסד? או מה קורה כאן? אולי יוצא שכרי והפסדי? או לא? הרגשות הן לא פשוטות. והחלטתי שאני הולך לרב אליהו. ואני שואל אותו. הוא יכריע. אם הוא יכריע, כן, אני נתלה באילן גבוה. אני נתלה בו, מכוח ברכתו. אני חוזר ומלמד. לא פוצה את הפה. ואמרנו, עושה מה שהוא אומר, נגמר הסיפור. לאמיתו של דבר, הייתי בטוח שיגיד לי לא. ובינינו, קיוויתי שהוא יגיד לי לא. קיוויתי. רציתי לשים איזה קץ. אמרתי, ראוי להחמיר בדבר הזה. עשיתי הסכם עם... כן, היה לי הסכם עם אותה המנהלת שעובדת שם, שמה שהרב אליהו יכריע, כך יהיה. והרגשתי שבלי שום ספק, זה מונח בכיסי, ואתה הוא יגיד לי לעזוב את המקום מיד. לא יודע למה חשבתי, חשבתי שזה שיטתו. לא ידעתי. אני מגיע לשם, אני אספר לו את כל הסיפור. הרב, תראה, אני בעל תשובה, ואומנם הרבה שנים, ובכל זאת, בנות, ואיזה שיעורים, ועם שאלות אישיות, לא דבר פשוט. מה הרב אומר? אז שואל אותי הרב אליהו, אתה מצליח? אתה מצליח? אמרתי לו, אני לא יודע, אני לא יכול להעיד על עצמי. לא, לא, תגיד, אתה מצליח? אמרתי לו, הרב, אני יודע, נראה לי שיש, בסדר, אתם לא סובלות, אני חושב שאני לא מזיק שם כל כך. זאת אומרת שאתה מצליח, כן? אני חושב שכן. תמשיך. איך הוא אומר? תמשיך. אמרתי לו, הרב, זה קשה, וזה, בנות מספרות סיפורים, סיפורים אישיים, וקשה. אז הוא אומר לי, ככה דופק על השולחן, אומר לי, אז תתגבר. מה אני אעשה? מה אני אעשה? רב, זה בסדר, זה בטוח. ברכה בהצלחה. שלח אותי החוצה. זהו, גמרנו, נקסט. קדימה. לא רוצה לדבר איתי יותר. נגמר הסיפור. וזה לא פרה. אחרי זה שמעתי סיפורים נוספים. כן? עוד איזה חבר שהיה צריך להגיד דברי תורה בלילות שבת, כאשר הרב של בית הכנסת לא היה נמצא, היו כולם נותנים עיניו באותו תלמיד חכם, אומרים לו, תגיד דברי תורה. והוא מרגיש שמתנפח לו האגו. כולם מסתכלים עליו, תבוא, תגיד דברי תורה. הוא הלך לרב אליהו, אמר לו, מה לעשות במצבים כאלה? אולי הוא יתפלל באותו בית כנסת שהרב לא נמצא, כדי שלא יגידו לי לעלות. אני מתמלא בגאווה. אמר לו הרב אליהו, תתגבר, אל תתגאה, תתגבר. תתגבר. זאת אומרת, יש מצבים שצריך להגיב. יש מצבים שצריך לפעול, כן? אם קשה לך, תתגבר. עד כדי כך. תת, קדש עם שמיים עכשיו. בדבר, בפעולה הזו, קשה לך, תתגבר, תמצא את הכוח בנפשך, תחשוב על התועלת באמת הנוראה, הגדולה, שאתה מביא בעצם הנוכחות שלך שם, ותעשה את הפעולה. ושם שמיים יתקדש על ידך בעזרת השם. נו, כמובן שבלי ברכה של רב אליהו בדבר הזה, אני שלא הייתי עומד בזה. כן, זה היה אמור להיות היום האחרון שלי בלימודים שמה. כן, אבל מאז חלפו 5 שנים, מאז הוא אמר לי את הדברים, אלו חידשתי את הרישיון הזה מדי שנה. מדי שנה, פעם שנה וחצי, חידשתי את הרישיון כדי לראות שעדיין, עדיין, הוא סובר את אותו דבר, שלא נתחלפה דעתו בעניין, שיסתכל על היראים, אני אולי נפלתי במדרגתי, כי אני אומר, לא, אולי אני כבר לא יכול ללמד. הוא אמר לי כל הזמן, תחזור, תחזור, תלמד, תלמד. אז בשנתיים האחרונות לא פניתי לו כבר. אולי צריך השנה לגשת עוד פעם. כן, אז הנה דוגמה, הנה דוגמה. לא מהר נפטרים מחובתנו לפעול עם אל בעולם הזה. כן, כן.
במקום שאין בו יכולתי להיות כלי להגדרת אור שמיים, כמו שאמרנו, אז הפתרון הכי טוב.
כן. כן?
חוץ מלהתגבר, כי להתגבר זה לא תמיד פשוט, כי אנחנו עדיין...
לפרוש. כפי שמקבלים שכר על הדרישה, על הפעולה, כך מקבלים שכר על הפרישה. כן? הפרישה גם היא פעולה חיובית, זה הכוונה. כפי שמקבלים שכר על הדרישה, אל תחשוב שמקבלים שכר רק על פעולה ממשית, אקטיבית, של קום עשה. לא רק בקום עשה שלך אתה מועיל, ועוזר לטוב להתגלות, לא רק בקום הזה אתה ממשיך את הטוב אל המציאות. יש פעמים שבשב ואל תעשה שלך, בזה שאתה מסתלק הצידה, בזה אתה מאפשר לקדוש ברוך הוא לפעול פעולה חיובית. כרגע השם מתגלה דרך השתיקה שלך, דרך הדממה שלך, וידום אהרון, בשכר וידום אהרון, קיבל פרשת שטויי יין. יין ושיחר על טשט, מצווה חיובית, כן? בזכות השתיקה. שתיקה היא קרקע שמכשירה הופעות גדולות ונוראות בעולם הזה. אנחנו לא מבינים את זה. מה אתה אומר, ידידי?
פירוש, גם פרישה ודרישה.
כן, פרישה ודרישה. זה הפירושים של הטור או של מי? זה של הטור?
של הטור,
הטור.
אז בעצם הרב, אז עדיף, לפעמים עדיף לא לעשות, מאשר לעשות ולפעול בצורה שגויה מחולקלת, שוכל לפגום.
בטח, בטח. ודאי. ועל זה הזהירנו בתורה, סליחה, לפיכך מי שסובל ביזיונו ושותק, ניכר שהוא ענב. מה זה ניכר שהוא ענב? שימו לב, לא כתוב יודעים שהוא ענב, אלא ניכר שהוא ענב. יש הבדל בין ידיעה והכרה. כן? יש הבדל בין ידיעה והכרה. הכרה זה דבר הרבה יותר עמוק. כן? מי ששומע ביזיונו ושותק, זה לא רק סימן חיצוני שהוא ענב, אלא אנחנו בטוחים ומכירים, כן? שהוא ענב. כן? יש אפשרות להכיר, כן? הנה ראובן. איך אני יודע שזה ראובן? יש לו עיניים כחולות. יש לו סימן זיהוי נוסף. זה ראובן. יש אדם שמכיר את ראובן לא דרך הסימנים. הוא מכיר אותו הרבה יותר, כן? הכרה הרבה יותר אינטואיטיבית. הרבה יותר אינטואיטיבית. הוא מכיר אותו מצד העצם בעצמו. זה נקרא להכיר. יש התנהגויות של אדם שהם סימנים מובהקים. הם בגדר של תביעת עין. הם יוצרים אצלנו את הידיעה הוודאית, ההכרה הוודאית שאותו אדם הוא ענב. יש לנו לעומת זה סימנים שהאדם הוא ענב. יש כל מיני פעולות שהן בגדר של סימן. סימן שצריך להתחשב בו בלי שום ספק. הסימן הזה מעיד שיש להחזיק אותו כענב. אבל יש פעולות שהן לא בגדר של סימן בלבד. אלא הן בגדר של ניכר. הכרה. ידיעה ודאית שיש לנו עסק פה עם ענב. ניכר שהוא ענב. לפיכר מסובב בזיון משותק, ניכר שהוא ענב. וכן מצינו בהילל הנשיא, באחד שביזהו. הנה, הלל הנשיא. איך הוא זכה להיות נשיא? איך הוא זכה להיות מנוסה ומרומם מן הכל? בזה שהוא מהלל, הוא מהלל. אם כן, הלל הוא מהלל, זה הענבה. הענבה זה יכולת להלל, להלל את הזולת, להלל את השם יתברך. להלל את כל נקודות הטוב שיש בתוך המציאות. כשאדם מהלל, אז הוא נשיא. בזה הוא מתרומם. בזה הוא מתרומם. אין אפשרות להתרומם מבלי שאתה מכיר בכל נקודות הטוב שבמציאות. למה שתהיה מרומם? למה שיעמיד אותך בראש? למה שהקדוש ברוך הוא ישים אותך בראש? למה שתהיה אתה משביר לכל הארץ אם אין לך יכולת לפרנס? אבל כשאתה מהלל, אתה מפרנס. אדם שמהלל הוא מקיים את המציאות. כן? מה שאין כן, באדם שהוא גאוותן, הוא לא מעלל איש, חוץ מאשר את עצמו. האמת שגם את עצמו הוא מבזה הגאוותן. כי בזה שהוא אומר שהוא מושלם וחסר, בלי שום חסרון, בזה הוא מבזה את עצמו. כי הוא מונע מעצמו את התואר של אדמה לעליון. את היכולת להידמות לעליון, דווקא על ידי מידת הענווה, אריכות האפיים. הוא מבזה את מדרגת האדם בזה שהוא מדמה שהוא שלם. כן? אז הלל הנשיא... וכן מצינו בהלל הנשיא באחד שביזהו, שאמר לו, אל ירבו כמותך בישראל, ולא הקפיד. הוא הפסיד 400 זוז, כן, בהתערבות. הוא הפסיד 400 זוז בהתערבות, כך מסרת שבת כתוב, על אותם שלושה בריונים, פושעי ישראל שהתערבו ביניהם, מי ילך ויקנית את הלל, מי ילך וירגיז אותו, הם רוצים להוכיח שאין דבר כזה אדם ענב. כן? אין דבר כזה אדם ענב. הפריע להם שיש אדם שלא כועס. אנשים כעסנים רוצים להוכיח שכולם כעסנים. כן? אנשים שחוטאים בכל מיני עבירות רוצים להוכיח שכולם חוטאים. וכאשר מספרים להם על איזה רב גדול שלא חטא בדבר הזה, הולכים ומוכיחים שגם הוא חטא. ואם הוא עשה איזה מעשה קטע שהוא לא בסדר, אז מוסיפים כהנה וכהנה, ובלבד להזים ולהפריך את האפשרות שיש מי שלא חטא. הם רוצים להוריד את כולם למדרגתם, כדי שלא יהיה איזשהו נקודת גובה שמוכיחה אותם. יש מצב כזה. אם גם אנחנו לא מודעים לכך, זה טבע מוזר באדם, שהוא רוצה להשפיל את הגבוה, כדי שהגבוה לא יוכיח אותו, וייתן לו הרגשה לא נוחה. אז אותם פושעי ישראל שמעו שיש אדם בישראל מופלא ביותר ששמו הלל הנשיא, שהוא לא כועס מעולם. הם החליטו לשים קץ למיתוס הזה. אין דבר כזה. גם הלל יכעס. ואתם תראו שאין אלוקים בישראל. אין ענווה. זה מה שהם רצו להוכיח. והם הלכו, שלושת החבר'ה האלו התערבו ביניהם מי יקנית את הלל. היה ברור לכל אחד מהם שכאשר באים להפיל אייקון כזה, צריך הרבה תעוזה וחוצפה בלתי רגילה. הם התיישבו והתחילו להתערב ביניהם ולשדל אחד את השני, כל אחד שידל את חברו, אתה, אתה, אתה. לא, אולי אתה, לא, אתה, אתה, כן. כל אחד היה ממרא את חברו, כך זה נקרא. ממרא הכוונה מעורר אותו למרוד, מעורר אותו להמרות, להכעיס את הלל. עד שאחד קיבל על עצמו. הוא התפתה, הצליחו ככה לעורר אותו, נראה אותך, נראה אותך, תקבל כסף, אתה תהיה עשיר, ניתן לך 400 זוז, כן? ואם אתה לא תצליח להרגיז את הלל, אתה תיתן לנו 400 זוז. עד שאמר אחד, אני אלך והקניתנו. יחנינו. פירוש הדבר שהוא הצליח להגיע למין מצב נפשי כזה, שנסתלקה כל הבושה הטבעית מתוך נפשו, כן? במקום הבושה הזו, מה נתגלה? עזות פנים גדולה. עזות הפנים הזו, כבר הוא לא רואה ממטר, הוא לא סופר את הלל, כמו שאומרים. לא סופר אותו. ואז הוא הלך לביתו של הלל. השתיים פרשו והלכו לביתם, והוא יצא למשימה לבדו מעבר לקווי האויב. הוא הגיע לשם ביתו של הלל, ערב שבת היה. אותו היום, ערב שבת היה, כך כתוב. והלל היה בדיוק בזמן שהיה מתקלח, לקראת שבת. ערב שבת, זמן רגיש מאוד מאוד. המעבר מחול לקודש הוא תקופת מעבר, או מצב מעבר, שהוא גורם לנפש האדם חוסר מנוחה. כי אני כבר לא בחול, ומצד שני אני עדיין לא בקודש. אני נמצא במצב של אמצע. בין השמשות נבראו המזיקים. המצב הזה של תקופת המעבר, זה מצב של העדר, זה מצב של חוסר התמקמות והסתגלות, הוא דבר שגורם לרגישויות רבות. ערב שבת זה זמן מסוכן, הרבה רוגז יש בתוך הבית, יכול להיות רוגז בתוך הבית בערב שבת. כן? אנשים מרגישים רגישות, זה כמו אדם שהולך בדרך, הוא כבר לא בביתו, הוא למחוז חפצו עדיין לא הגיע. הוא נמצא בדרך, זה מצב רגיש, כל הדרכים בחזקת סכנה. וזה היה ערב שבת, והוא היה בזמן מאוד רגיש, כן, גם הזמן הרגיש וגם הפעולה הרגישה, שהוא היה בתוך המקלחת, מתקלח לקראת שבת. אנחנו יודעים שאדם נמצא בתוך המקלחת, במצב האינטימי הזה, כן? מישהו פתאום מנסה לפתוח את הדלת, הוא כולו נרעש בפנים, רגיש, רגיש, רגיש. והוא עומד על פתח הבית וצועק, מי כאן הלל? מי כאן הלל? כאילו איזה אחד, כן? מהשוק, מי כאן הלל? יוצא הלל, מתעטף בתליתו, מתעטף בתליתו, ומתיישב ואומר לו, מה רצונך בני? פונה אליו, מה רצונך בני? קודם כל, הוא רואה אותו כבנו. הוא לא מתנשא עליו, כן? לא צועק עליו, לא מחרף ולא מבזה אותו, מתיישב ואומר לו, מה רצונך בני? עצם העיתוף בתלית, הוא מורה על עיתוף במידת הרחמים, כן? העיתוף בתלית הוא מורה על עיתוף במידת הרחמים, הוא מתעטף במידת הרחמים, ומתוך המידה הזו הוא יוצא אל אותו פושע ישראל, ומתחיל להוות אותו. כאילו עכשיו הלל הוא כמו איזה רחם שמגדל את העובר בתוכו. הוא גם עוטף אותו בתוך התלית, וכרגע זה הרחם שבתוכו עכשיו פושע ישראל הזה, כאילו נכנס לתוך קור עיתוך, בניסיון לסלק ממנו את השיגים ולהחזיר אותו למקום של ענווה. למקום של טוב לב, למקום של צניעות, למקום של כבוד כלפי הזולת. זה מה שעושה הלל. ואז אותו בריון, אותו פושע ישראל, לא מוותר. אתה אל תעטוף אותי עם הטלית שלך. לפני שאתה פה מנסה לשנות אותי, תדע לך. אל תנסה פה לשנות אותי, אני עכשיו אשנה אותך. תגיד לי, הלל, אתה יודע למה אלו האפריקאים יש להם רגליים רחבות? אתה יודע למה לסינים יש עיניים סגלגלות? אתה יודע למה... כל מיני שאלות כאלה, שאלות. כן, שאלות כאלה מרגיזות. אומר לו הלל על כל שאלה ושאלה, שאלה יפה שאלת. מה שאתה חושב שהוא חסר משמעות וטעם, תדע לך שאת הכל עשה השם בחוכמה. זה מידת הענווה. מידת הענווה, בעצם כבר פה מתחיל הלל להראות לו. שגם אותם מצבים ומציאויות שחשב אותו פושע ישראל שהם סתמיות בתוך המציאות, גם בהם יתגלה השם יתברך. אתה מתפלא למה יש לרגליים, לאפריקאים, את הרגליים הרחבות? הקדוש ברוך הוא עשה להם את זה, כי זה יותר מתאים לאזור האקלימי שבו הם חיים, לצורכי המקום שבו הם חיים, לפעולות שאותה הם עושים באזור המחיה שלהם. אתה יודע למה עיניהם של, 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 של אילו סגורות, מכיוון שהם חיים בין, בתוך המדבריות, נגד הסערות החול, שלא ייכנס להם החול בתוך העיניים. תשובות של השגחה, תשובות של כוונה אלוקית בכל דבר ודבר. אומר לו אותו פושע, תראה אילל, יש לי הרבה שאלות לשאול אותך, אבל מתיירא אני שתכעוס. כאילו הוא דואג לכעס שלו. הוא אומר לו, כל שאלות שבעולם תשאל, כל שאלות שבעולם תשאל. ואז אמר לו אותו פושע, לא ירבו כמותך בישראל, שבגללך הפסדתי 40 זוז, 400 זוז. אמר לו הלל, כדאי שתפסיד 400 זוז ועוד 400 זוז, והלל לא יכעוס. כל מה שאתה מפסיד זה רק חומר. אבל אם אני אכעס, אם אני אכעס, תסתלק שכינה מישראל. אני מחזיק, הוא לא אמר את זה, אבל אנחנו שומעים את זה בדברם של הלל. הלל אומר, אני מחזיק את גילוי השכינה בעם ישראל, בזה שנשיא ישראל הוא לא כועס. אתה מבין את המשמעות של אדם שיושב בראש העם ולא כועס? אתה מבין מה זה עושה לעם? אתה מבין איזה רושם, איזה דוגמה? אתה רוצה שזה ייפול? אתה רוצה שזה ייפול? תפסיד. 800 זוז, זה חומר. אבל העיקר שלא נפסיד את בניין הרוח. והוא נסתלק. לא כתוב שם מה סוף הסיפור, אבל שתיקה. הוא לא ישיב יותר אותו פושע. שתיקה כהודעה. הדברים חדרו מן הסתם ללבבו. אולי אפילו אנחנו צאצאים שלו, אינני יודע, מישהו פה יושב, יכול להיות, אנחנו צאצאים שלו בכלל, מי יודע? של אותו פושע ישראל, מי יודע? אי אפשר לדעת. לא יודע. כן. אבל, ברוך השם, כך נגמר הסיפור. אז הוא שואל.
מתון 400 זוז.
מתון, זה בניין אחר, זה בניין אחר. זה של רב עדה בר אהדה. שהוא שלף את הבגד מעל הנוכרית, שהייתה לבושה כלאיים, והוא שלף את הבגד מעליה בשוק. כן, בסוף התברר שהיא גויה, היא לא מחויבת בכלאיים בכלל. כן, אז אחרי זה הנישו אותו מטעם המלכות ב-400 זוז. אמרו לו חכמים, מתון, מתון, 400 זוז. תעשה את המעשים שלך במתינות. היית צריך לברר קודם כל אם זה יהודיה בכלל, או זה נוכריה, מה אתה תולש את הבגדים ישר? מה אתה עושה? מתון, מתון, 400 זוז. אם היה מתון, לא היה מפסיד 400 זוז. מתינות. נכון, נכון, מתן, מתן. כן, מי זה באמת נכון. מי יפרש כך? רשי, במקור? נכון, נכון, נכון. כן, נזכר. כן, כן.
יש לנו בוטר
מיל מתן. אף שזה לא כתוב באלף שם, זה כתוב בתו וו. אבל הכוונה, כן, כן. כן, כן. זכור לי, שמעתי, מתן, מתן, נכון. 200. 200 ועוד 200, 400, כן. הנה, ניתן אפרים, כן, אחר כך נגיע אליך הרצל, כן, אפרים, כן, בקיצור, בבהירות, בכבוד, כן. יש ענווה, כן, יש ענווה, כן, אתה שואל אם ענווה היא מולדת בנפש, כלומר אדם נולד איתה, או שהיא נקנית, או שהיא נקנית בעמל, האמת היא, כמובן, יש ענווה שהיא מולדת, יש נפשות שהן נוטות מתחילת בריאתם, הן נוטות לענווה, אין כוח שמפריע להם, למידת הענווה להתפשט. להתפשט, כן, זה נכון. אבל כל ההתפשטות הזו היא התפשטות טבעית. היא לא התפשטות שנבנתה כתוצאה מלימוד תורה. כמובן, כמובן, שהמצב הטבעי הזה הוא מסייע לאדם להצליח במידת הענווה, אם הוא ירצה לפתח אותה, ולהוסיף עליה קומות מכוח של לימוד תורה. זאת אומרת, אבל ודאי זה מקל על האדם, כן, לפתח את המידה הזו. יחד עם זה, יש בעיה אחרת. מידות שהן מולדות בדרך כלל, ואדם מרגיש שהמידה הזו מפותחת בו מאוד, מטבע ומלידה, יש לו נטייה להסתפק, להסתפק במה שהוא מוצא בקרבו. הוא לא מעלה על דעתו שהוא צריך לפתח אותה. מה שאין כן, באנשים שאצלה מידת הענווה היא לא מולדת, כן, הם מרגישים את הצורך האדיר בענווה. כן? הם מרגישים את הצורך, כי אין בהם את זה. היא חסרה. אנשים כאלו בדרך כלל מתאמצים מאוד להשיג את מידת הענווה בדרך של לימוד תורה ועבודת המוסר. זה נקרא, היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. כאשר האדם הוא עני בתכונה מסוימת והוא מרגיש את חסרונה, כן? אז הוא מתאמץ להשיג אותה. המאמץ הזה הוא מקנה לו את המידה בדרך של עמל וצער. ולפום צערה, אגרה. כן. כן.
אמירה כמו אף אחד לא הצליח לשבור את הענבה ממני, היא לא קצת גרחנית?
לא אמר, זה אני אמרתי.
לא, אני אומר מבחינת ההרגשה, אבל הרגשה ספציפית שאומרת, מה, אני כזה ענב שלעולם אני לא אוכל להפסיק את הענבה שלי.
לא, הוא לא אומר את זה. הוא לא אומר את זה. זה לא מה שהוא חושב. הסיבה שלא יכלו לשבור אותי, כי אני הוא. כן? כלומר, אני הוא. כלומר, אני זה לא אני, זה הוא. כן? זאת אומרת, הלל לא עומד בפני עצמו. הלל הוא מחובר, הוא מרוחס, הוא קשור. אין לו מציאות מצד עצמו. כל המציאות העצמית שלו היא בעצם הערה מגדולת אינסוף. הוא יודע את זה. הוא יודע את זה. זה כמו ילד שיודע שאין לו מציאות בלי אמא, בלי אבא. הוא מחובר למקור הקיום שלו. יש מצבים שאנחנו יודעים שאנחנו תלויים במישהו מאוד מאוד. ולא עולה על דעתנו שהקיום שלנו הוא קיום עצמי. יש מצבים כאלה בחיים. יש מצבים כאלה בחיים. כן? הלוואי שהיינו מרגישים את זה ביחס לשם יתברך. כן? הלל ירגיש את זה ביחס לשם יתברך. זה מידת הענווה. מידת הענווה זה לא אני ענב. כן? זה אני הוא. זה משהו אחר. מה? כן, גם זה. כן, הוא מחובר למוקדים הכלליים של המציאות. המוקד הכללי, השם יתברך, ומי הכלל הזה? כן, הכלל העולמי הזה נשפע כלל ישראל. והוא מחובר, כן, למוקדים הכלליים האלו. בכלל, זה תרופה נפלאה לגאווה, להיות מחובר לכלל. להיות, לדעת שהמציאות שלי היא מכוח מציאות כללית יותר. ככל שאני מתחיה ותופס את מציאותי כמציאות שיונקת מכלל, כך יש לי סיכויים יותר לשרוד. כן? וכך גם אני לא מרגיש את מציאותי כאני ואפסי עוד. אני תמיד נתפס כדבר שהוא קיים כחלק ממכלול. זה הפתרון הנפלא לענווה.
בעצם הדעת שהמציאות שלי עם כוח הכלל גורם לי להגיש יותר...
כן. אני עבר של הכלל, אני שותף למגמה כללית מאוד, ובתוך המגמה הזו, אני טיפת מים בתוכה, שזורמת אל אותו המגמה, אל אותו הכיוון. יש לי מקום, יש לי שם, יש לי בית, יש לי אישה, יש לי אופי מיוחד, כן? אבל הכל במסגרת של זרימת הכלל. אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? זה מדרגת הענווה. עד כדי כך שמשה רבנו יכול לכתוב, והאיש משה ענב מאוד. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. זה משה רבנו כתב.
איפה זה עם הנמילי מילי?
מסכת אבות. לא זוכר כבר איזה פרק, איזה משנה. כן, מסכת אבות. כן. עוד שאלות על הדבר הזה? מה? בסדר, זה דבר מפליא. האיש משה ענב, כותב על עצמו.
אה?
מה? כן, כן, כן. שכינה מדי. זה לא קופי רייטר.
אבל הוא דרך להסכים עמו. מה זה האיש משה
ענב? זה לא קופי רייטר.
אבל זה מאוד מורכב להגיד, אם אני מילי, ובאותו משפט להגיד, ושאני לעצמי מי אני. אז זה בעצם מנגד. איך זה אפשרי בכלל?
זה לא עומד בסתירה.
אם אני מילי, זה אומר שאת אני יכול לדאוג לעצמי במידה מסוימת, כשאני לעצמי מי אני, זה אומר שאני לא יכול לדאוג לעצמי.
זה הקיצוניות בין הגובה לנמוך.
אם אין אני לי, מי לי, פירוש הדבר הוא, שאם אני לא מכיר את האופי המיוחד שברא בי הקדוש ברוך הוא, אם אני לא מדגיש את הייחודיות שלי, כן? אם אני לא מדגיש את הייחודיות שלי, אף אחד לא יכול להחליף אותי. מי לי? יש לי ייחודיות. בשבילי נברא העולם. חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. כן? וכשאני לעצמי, מה אני? כשאני תופס את האופי הייחודי שלי כנקודה נפרדת מכל המרחב, אז באמת אין שום משמעות לאופי הזה. האופי העצמי שלי, כן? כל מקומו ומשקלו, כמו שאמרנו, הוא רק בתור, כן? נקודה, כן? בתוך מרחב, בתוך מכלול הנמצאים. אם אין אני לי מי לי, זה חובת ההדגשה של המציאות המיוחדת שלי. וכשאני לעצמי מה אני? כשאני לא קושר את הקרון הזה לקטר, אז באמת, האופי העצמי שלי הוא לא שווה כלום. אדרבה, זה בבחינת עושר שמור לבעליו לרעתו. כן? המציאות הפרטית שלי היא לרעתי, כי היא מפילה אותי בגאווה. אז יש חובה למשש ולראות שאני אכן בן אדם בעל אופי מסוים. אני קיים, אני פה. אני קיים. כן? יש אומרים שזה מבטא שתי שלבים בחיי האדם. יש את השלב הראשוני בחיי האדם שבו מורגש יותר העניין של אם אין אני למי לי. האדם מרגיש את המציאות הפרטית שלו יותר חזק, וכשהוא בר מצווה הוא מתחיל לפתח את התודעה של מציאות הכלל, וכשאני לעצמי, כן? שתי שלבים בחיי האדם, שתי מדרגות, פרט והכלל. זו אחת המידות שהתורה נדרשת בהן, פרט, כלל, כן? פרט, כן? פרט, כלל ופרט. מתחילים מן הפרט, מתעלים אל הכלל, ומי הכלל חוזרים אל הפרט, אבל הפעם בהבנה ובקישור אחר, התייחסות אחרת אל הפרט. כן? זו אחד הדרכים שהתורה נדרשת בהם, של דרישת אלוקים, אחד הדרכים של דרישת אלוקים, להתחיל מהרגשת הפרטיות, משם להתעלות למקום כללי יותר, ושוב לחזור אל הפרטיות שלי בהבנה חדשה לחלוטין.
וגם צריך להנגיש, בכלל נמצאים כל הפרטים של כל העולם.
ויותר מזה, ויותר מזה.
כן.
כי זה לא נכון שבכלל, זה לא נכון שבכלל, כן, שהכלל הוא סך הכל הפרטים.
לא בסך הכל, כל כן. הפרטים.
ודאי שכל הפרטים מצויים בכלל, אבל בכלל יש לאלה ולאלה הם מכל הפרטים כולם.
אפשר להגיד שלחזור לפרטיות בצורה של משמעות קולקטיבית?
כן, כן, כן.
אז חדוש כאן, לפיכך מי שסובל ביזיון לשתף, לכך שהוא פנה. עכשיו, בדיוק מכאן אולי, מי שסובל בזה, כלומר, הוא רוצה להגיד, הוא
יש
לו את הכוח להגיד,
אבל הוא סובל את זה. שומע חרפתו, כן? שומעים חרפתם ואינם משיבים. שומעים חרפתם, מרגישים את הכאב, מרגישים את הצער ולא משיבים.
לא מצד החולשה, הפחד להגיד. יש אנשים שלא מגיבים והם פחדנים.
כן, כן, כן. יכולים להגיב. אתה רוצה להגיד אלא יכולים להגיב, הבנתי. נדמה לי שהוא אמר את זה, ראינו זה, כן?
כן, זה בסעיף הראשון, הוא אמר ש...
אחר היכולת.
יש לך גם את היכולת, גם
את... יש לך את היכולת, יש בידו לנקום.
וגם את הצדק.
יפה.
שלוש נקודות שהיה נכון להגיד
את זה. אתה זוכר את זה. זאת אומרת, גם זה מוצדק, זה גם לגיטימי, יש לי גם את הכוח, נכון, 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 יפה. כן, נכון, נכון. יש לו את היכולת, כן? כמו שאומר רחובת הלבבות, שהענווה היא אחר היכולת. כן? הענווה היא רק לפי היכולת שלך להינקם. אם אתה לא יכול להינקם, מה זה חוכמה להיות ענב? כן? מה זה חוכמה? אבל אם אתה יכול לנקום, אתה לא נוקם, אתה מבטר על זה לכבוד השם יברך, כן? אז זה באמת ענווה גדולה. נכון, נכון.
כל לא שומע חפצו ואינו עונה ואוהביו כיצד השמש בגבורות.
אז אני אמר, אוהביו כיצד השמש, נכון. וכן מצאנו בהלל הנשיא באחד שביזהו ואמר לו, שאמר לו, אל ירבו כמותך בישראל, ולא הקפיד, לא קיפד ראשו, לא חתך את ראשו. כן. ויש במדרש, אין ענב, אלא שומע חרפתו, ואינו משיב. שומע חרפתו ואינו משיב. הוא שומע חרפתו ואינו משיב. שימו לב, יש פה מדרגה חדשה. שומע חרפתו ואינו משיב, הוא מרגיש את הכאב של החרפה, הוא מרגיש את הפגיעה של החרפה, אבל מצד מה הוא מרגיש את הפגיעה של החרפה? מי מרגיש את הפגיעה של החרפה בתוכו? הצד של האגו שעדיין נשתייר בנפשו. הוא משתמש בחרפה כדי לזהות את הנקודות החלשות שבתוכו. כי אם הוא היה לחלוטין דבק בשם יתברך, לא הייתה חרפה. כן? לא הייתה חרפה באופן אישי. לא הייתה חרפה באופן אישי. לא שייך. הוא לא היה מרגיש שנפגע כבודו האישי. אין כבוד אישי לאדם. אין כבוד אישי. הכבוד, כן? או הביזיון, כמו שראינו, אשר חרפוך השם. כן? חרפוך השם. אם אתה מרגיש מבוזה, זאת אומרת שאתה מחליף את מקומו של השם יתברך. כאילו אתה החשוב. לא, הקדוש ברוך הוא חשוב. אגב, כמובן שמתוך הבנה שהקדוש ברוך הוא החשוב, אני יכול לפעול במציאות, אבל לא מתוך עניין אישי. אני לא פועל מעניין אישי, לא פגעת בי, פגעת בו. בגלל שפגעת בו אני פועל. אבל זה לא שומע חרפתי, זה לא חרפה שלי, זה חרפה שלו. יש הבדל עצום שזו חרפה שלו. כל עוד אתה נפגע ואתה לא מבין שהפגיעה שלך זה פגיעה בשם שברא אותך, או מבזים את היצירה האלוקית, זה גאווה. השומע חרפתו ואינו משיב, כאילו הוא אומר, אין לי חשיבות מצד עצמי. רק מצד מה שהשם יתברך רצה בקיומי, אתה פגעת ברצון האלוקי. יכול להיות שאני ארגיש, ותחל רוח השם לפעמו, בין צורעה ובין אשתאול. יכול להיות שאני ארגיש שרוח השם מפעמת בי ואני יוצא לנקום את נקמתו, אבל זה לא חרפתי. אשר חרפוך השם. זה דבר מאוד מעניין, הדבר הזה. מה?
זה כעס מאוד מאוד מסוכן.
איזה כעס? מה, שאדם פועל בשירות השם?
כן, בשירות השם.
אז מה, בסדר, זה צריך להיות מתוך ענווה. שוב, הענווה הוא מלא בגבורה. האדם הענווה האמיתי הוא מלא בגבורה מעשית, והוא בטוח, כתוב שמה. ואז הוא מלא, כתוב שמה. ואז גאוותו היא קודש קודשים, הרב כותב במוסר אביך. ואז גאוותו, מה? פנחס, אז גאוותו היא קודש קודשים, כולה קודש קודשים. כל הגאווה הזו זה קודש קודשים. מה זה קודש קודשים? בגאווה מתלבשת הנקודה הפנים פנימית של המציאות, שזה רצון השם, זה נקרא קודש קודשים. הנקודה הפנים פנימית של המציאות מתלבשת במידת הגאווה שבנפש האדם. אוהבי השם שנאו רע. מידת השנאה משמשת לשנוא את הרע ולא זולת. שום דבר. רק את הרע. נטו, נקי. לא אומר, זה לא בעיה, פה מדובר על ענווה. ענווה אמיתית מאפשרת את זה.
אנשים עושים דברים בשם השם, כאילו,
זה ידוע, זה ידוע, זה ידוע. זה ידוע.
יש אמרה, עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר
כפנחס. שכר כפנחס. עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס. כן, שהם נוקמים וחושבים שבנקמה שלהם עושים מצווה, אבל הם בעצם טועים, והם מבקשים שכר לנקמה שלהם, אף על פי שהם נוקמים שלא כהוגן. כן? זה מה שאתה אמרת, הם חסרי ענווה, הם כביכול, כן? כביכול הם פועלים, כן? כן? לכבוד השם יתברך, אבל עושה למען עצמם. למען עצמם. והם מקבלים איזה שכר כאילו הם, כן? כאילו הם עשו מעשה טהור ונקי וכן הלאה. כן, זה טעות. זה הפשר המשפט הזה, זה ביטוי. עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס. כן, מיד.
חשבתי על דוגמה שהיא הרבה פעמים מאוד עוזרת לבחון את הדברים, שאדם נגיד נפגע,
כן.
או נגיד על מישהו עשה כלפיו משהו שהוא לא בסדר. אז הוא אומר, אם אני הייתי רואה שעושים את אותו דבר לחבר שלי, אז הייתי מגיב על הדבר הזה?
יפה. האם זה בשירות הכלל? כן, בדיוק. האם זה מכוח? כן. האם זה מתוך כלליות? האם הוא עושה את הפעולה מתוך כלליות? כלומר, אם היו עושים את אותו דבר לחבר שלי, אם הייתי פועל באותה עוצמה? אם כן...
אז הוא עונה לעצמו, אם כן, אז כנראה שיש פה עיקרון שהוא באמת אמיתי.
נכון. אם לא, אז סתם כבוד עצמי. זה נכון. אגב, צריך רק להיזהר שזה באמת לא יהיה חבר שלי שיש לי עסק איתו. כן? יש לי איזה עסק משותף איתו, כי אז האינטרס שלו זה אינטרס שלי. לא חבר שלי, סתם אדם מן השוק. כן, אפילו אויב שלי. כדאי לבחון את זה ביחס לאויב שלי, כן? או מישהו שאני לא כל כך רגיל בו, לפחות לא מכיר אותו. אז זה בדיקה יותר נכונה. אבל אם זה חבר שלי, זה בעיה. זה עשוי לי בעיה. רדף אותו.
מה?
שרדף אותו, והוא השיג לו סרטיפיקט. כן, לא, אבל שם הוא ביזה את הרב בנגיס, שהוא לא היה נגד הרב קוק חלילה. הרב בנגיס דווקא היה, רגע, אתה בטוח? שהוא התנגד, לא חושב. דובר על הרב, כן, זה רב אחד שביזו אותו באוזניו של הרב קוק, אז הוא יפה לו סתירה. הרב קוק יפה לו סתירה למה זה. אבל אתה אומר שלמרות שהרב הוא חלק על הרב קוק, לא זוכר את זה, לא זוכר. הוא היה רב חשוב, באנגליה. היה רב חשוב. הרב קוק טבע את אלבונו. אני לא חושב שהוא היה נגדו, לא חושב. נדמה לי. כן.
הרב, לגבי מה שכרגע...
כן.
לגבי לנסות לדוגמה לתאר את אותו מסע ספציפי, לגבי אם זה היה קורה לחבר שלי, אם הייתי עושה את זה. אבל זה קורה דווקא הרבה שרואים עכשיו שזה נהיה תופעה כזאת לפעמים, שברגע ש... תופעה של חבר'ה כאלה, נקרא את זה ככה, שמתסכים אחד מהחבר'ה, אז כולם ביחד. זה בעצם, לא, אם נגעת בו, נגעת גם בי, וזה נהיה כזה... חמולה.
כן, כן.
אפשר לקרוא את זה ככה. אז יכולנו בעצם ליצור מצב אפילו של שאיפשהו מדליק את מדליק נסיעה מקודמת בגוף שאומר, כאילו, בראש, כאילו, מה, הוא מתחיל איתו, הוא מתחיל גם איתי, ואז בעצם יש לי יותר עוצמה, כי זה לא רק הוא לבד, זה אני והוא ביחד. אני שואל אם זה איפשהו יכול ליצור מצב של בעתיות מסוימת.
כן, אם זה חבורת אינטרסים, אז זה בעיה. אם החבורה הזו יש להם אינטרס מסוים,
זה לא אינטרסית כלפי האדם
כן.
כמו שאמרנו.
כן.
אמרתי חבר לא התכוונתי, אפילו מישהו שאתה לא מכירים, אתה רואה מישהו שפוגעים בו ברחוב.
כן, כן. זה מבחן אמיתי. די לנו בזה. לא נגיד אויב שלנו, כי אויב שלנו כבר אנחנו לא יכולים. זה לא מדרגה שלנו עכשיו כרגע. אבל כן, זה הרב קוק. זה הרב קוק ודומיו, כן. אבל אדם לא מוכר, אדם לא מוכר. עוד פעם, סליחה, על הכבוד, מה אתה רוצה לומר? שזה לא חוכמה, זה לא מבחינה נכונה? אתה אומר שזה לא מבחן נכון לבדוק את זה כך?
שהרמב"ם כשהיו מבזים רבנים אחרים, זה היה המגן על כבודם.
כן.
כשהוא מבזים אותו, אני נלחם
כדי שלא ילחמו בכבודם. השאלה למה הוא מגן על כבודם של אחרים? לפעמים אדם מגן על כבודם של אחרים כדי להיראות צדיק. הנה, אני מגן על כבודם של אחרים. אז ודאי וודאי שהוא לא ימחל על כבודו. כי נקודת המוצא של שתי הפעולות היא אחת. היינו, כבוד והתפארות. כן? הרי יכול להיות מצב שמישהו יפגע בך, ואני אגיד לו, למה אתה פוגע בו? למה אני אומר את זה? כדי שיחשבו שאני צדיק, שאני דואג לך. כן? השאלה, למה אני מגן לכבודך באמת? אם זה מתוך אהבה. כן? השאלה אם אני עושה את זה בסתר, בהצנה, כן? באופן שאנשים לא משבחים אותי על כך. אם אני עושה את זה בסתר ובהצנה, שאין לי תקוות רווח מן הדבר, אז באמת יש פה אות ומופת שאני באמת דואג לכבודך. אבל על פי רוב, שאנשים טובים את כבוד זולתם, כן? ברבים, הם רוצים להרוויח מזה משהו. איזה קומפלימנט, שיגידו עליהם ככה, נו, זה צדיקים, תראו, תראו איך הוא דואג לזה. אז מה הפלא שאחרי זה הוא לא מוכל על כבודו? בשני המקרים הוא גבתן. כן? אבל זה באמת נקודת מבחן. בתנאים המתאימים זה באמת יכול להיות נקודת מבחן, אבן בוחן אמיתית. כן, בתנאים מתאימים. כן, כן.
אני חושב שיש לי דוגמה טובה, יש לי, אני מכיר יהודיה, שהיא ממש עושה הרבה למען המצוות, למען שאנשים יעשו בידועים. היא אוהבת מאוד יהודים בכלל.
כן.
שורה שעושים עוול למצוות או משהו כזה, מישהו נוסע בו בשבת, אז כאילו אתה רואה את הרגש עולה ומתחילה לבכות. כאילו לא, אז זה כואב לה פנימית.
נפלא, נפלא, ברוך השם. יפה. כן, אז בואו נראה, נגיע פה לנקודה ונעצור, אנחנו צריכים כבר לעצור, אני רואה. לאן הגענו? ולא הקפיד, ויש מדרש אין עניו אלא השומע חרפתו ואינו משיב. כן, כמו שאמרנו, דכתיב ותדבר מרים ואהרון במשה, ומיד אחרי זה מה כתוב, הוא כתיב, האיש משה ענב מאוד, כן? כך אמרו חכמים, למה נסמכו הפסוקים זה לזה, כן? והאיש משה ענב מאוד, אף על פי ששמה שמדברים בו, לא השיב. והאיש משה ענב מאוד, אף פי שדיברה מרים ואהרון במשה, והטילו ספק בקשירותו ומוסריותו, והאיש משה ענב מאוד. ועליהם נאמר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. מה זה קצת השמש בגבורתו? מה זה גבורת השמש? כאשר נמצאת איפה?
ברקיע.
ברקיע, באמצע הרקיע. כאשר נמצאת בעצם הרקיע, באמצע הרקיע, אז היא מסלקת את כל הצללים. כל עוד השמש נמצאת, כן? היא לא מגיעה למרכז הרקיע, לתיכון הרקיע, לאמצע, אז יש עדיין מקום לצללים. האור לא מגיע לכל מקום מקום. אבל כשהיא מגיעה למרכז השמיים, מסתלקים כל הצללים. כן? מסתלקים כל הצללים. זה, הרעיון הזה, הוא בא להגיד מדרגתו של הענב. ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. כלומר, כמו שהשמש שהיא נמצאת בגבורתה ובתיכון הרקיע, היא מסלקת את כל הצללים, ככה הענב האמיתי, הוא מסלק את כל הצללים, את כל הרע. אין מקום למציאות של רע, אצל אדם מן הסוג הזה, מסיבה פשוטה. למה? כי הוא מגלה את השם מתברך בתכלית. בכל מקום שהשם מתברך מתגלה בתכלית, זה צאת השמש בגבורתו. השמש היא שמשו של הקדוש ברוך הוא. התגלו את השם מתברך. הענב מגלה את האלוקות בבחינה של שמש בגבורתו.
זה רק
התחלה,
אין לה תאור עדיין.
לא, כשהיא... לא מדובר פה על תחילה. את קצת השמש שהיא יוצאת ותופסת מקומה במרכז השמיים. בגבורה. כן? קצת... נו, מה יהיה? קצת השמש בגבורתו. כן. היא יצאה והיא כבר בגבורתה. יצאה והיא כבר בגבורתה. ואיש משה ענב מאוד, ועליהם נאמר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. טוב, זה הרביעי, נעצור כאן. בסדר. מה?